חמש בערב, השוטר הטוב.
ערב טוב, אני מאיה זיוולף, והיום אני השוטרת הטובה. בימים האחרונים היו לא מעט אירועים שראויים לביקורת, עוררו זעזוע של ממש, ויכלו למצוא את עצמם בקלות בפינת השוטר הרע. אבל ערב תשעה באב, בחרתי להביא סיפור קטן על אהבת חינם. אישה עם עגלת תינוק נכנסת לסניף רשת פארם גדולה בבית חולים. בתום התשלום בקופה, הקופאית מבקשת ממנה בעדינות לתת לה את ידה, ואז מתבוננת בה בשתיקה. האיפור המרוח הוא הסגיר את הדמעות שיבשו ממש לפני רגע. ילד ראשון, היא שואלת, והאישה עונה, ילד שלישי, ניתוח שביעי שלו. הדמעות שוב בוכות מעצמן. הקופאית ממשיכה להחזיק בידה ואומרת ברכות, את לא חייבת להיות חזקה, תבכי לי. אחרי עוד כמה מילים מחזקות, השתיים נפרדו, תוך שהאישה מודה לה ואומרת שלא תשכח את השיחה הזו. האישה הזו חזרה הביתה, פרסמה את תוכן המפגש בפייסבוק, תוך שהיא מודה שוב לקופאית, שראתה אותה ברגע הקשה הזה והייתה לה לחטף תומכת. הפוסט הפך כמובן לוויראלי, בזכותו גילתה את זהות הקופאית בעלת הלב הגדול, לריסה, מנהלת הסניף. תראו איך מעשה קטן של אדיבות יכול לעשות את ההבדל, לשנות, לשפר. כולנו עסוקים, עמוסים, לחוצים ודואגים, זה ברור. חלקנו מסתובבים עם קיים שלנו וקשה לפנות מקום ולהכיל את האחר, גם זה ברור. אבל ככל יכולתכם, נסו לראות את האדם מולכם, באמת לראות אותו. לפעמים מילה טובה או מבט של הזדהות, זה כל מה שצריך.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני 19 שנה, למחרת תשעה באב, החל גירוש היהודים מחבל עזה. אני בין אלה הסבורים כי ההתנתקות, עקירת היישובים ונסיגת צהל, סללו את הדרך לטבח שקרה לנו בשמחת תורה, וגם למלחמה הקשה שאנחנו עדיין נתונים בה, אבל יש רבים הסבורים שאני טועה. תנועת נחלה וארגוני ימים נוספים ארגנו קריאת מגילת איכה הערב בכניסה לציר נצרים, והם קוראים להתיישבות יהודית מחודשת בחבל עזה והקמתה מחדש של היישובים שנחרבו ונעקרו בהתנתקות. יש רבים החושבים שזו איוולת, טעות, חלום באספמיה או אפילו אסון. הם רוצים לצאת מעזה בהקדם ולחזור לפשיטות רק אם תהיה סיבה ביטחונית. אני מאלה הבטוחים כי אי אפשר לשלוט ביטחונית בשטח מסוים בלי להתיישב בו. אבל צהל אומר שהוא חושש שחלק מהמתקהלים הערב ינסו אחר כך לפרוץ לתחומי הרצועה. יסכנו את עצמם ואת החיילים שיאלצו להגן עליהם. המארגנים מבטיחים שאין להם שום כוונה כזאת. ואף על פי כן הכריז אלוף פיקוד הדרום על שטח צבאי סגור והקים מחסומים בכל הדרכים המובילות לכניסה לציר נצרים כדי למנוע את התפילה. אמירת איכה, וגם את ההפגנה בקריאה לשוב ולהתיישב בעזה. גם בתקופת ההתנתקות רתמו את הצבא למהלך פוליטי והפעילו כוחות צבא נגד מפגינים בתחומי הריבוניים של המדינה. זה היה פשע אז, זה פסול גם היום. גם אז נשאו את שם הביטחון לשווא והשתמשו בו לצרכים פוליטיים. ממה מפחדים אלה הבטוחים שאסור להתיישב מחדש בחבל עזה? שאלפי יהודים יאמרו קינות על חורבן הבית וגוש קטיף ויתבעו לשוב? ומה על זכות ההפגנה? חופש הביטוי? הצחקתם אותם.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
שלום לך.
שלום, שלום לך.
זה ממש לא בסדר שבן צריך לנסוע לחוץ לארץ לאן שהוא בשביל שאנחנו ניפגש.
זה באמת מחדל, אבל טוב שהוא נופש לו, וטוב שאנחנו נפגשים, ועוד ניפגש השבוע, אני כבר עושה ספוילר, ניפגש עוד שוב.
כן, 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 כן. יש שבוע מעניין. אני מקווה שיהיה מעניין באולפן, ולא יהיה לנו מעניין מדי בזירות אחרות.
כן, זה כמו הכללה הסינית העתיקה, שיהיו לך חיים מעניינים.
קיבלנו את הכללה הזאת במינון גבוה מאוד, מינון גבוה מאוד. אני מוכרח להגיד לך שלקראת התוכנית הזאת היום, כששקלנו את הנושאים השונים על מה נדבר, הרגשתי שאני בנקודת רוויה. עוד פעם אני אשמע את מי שמבין במה רוצה איראן ומה היא לא רוצה, כאילו מישהו יודע מה הם באמת מתכננים. זה הכל השערות. מה, עוד פעם נשמע מישהו שמספר שאי אפשר יותר לסבול את, את ההפצצות, את, בגליל, את פינוי האזרחים, את הניתוק שלהם הבית, את הגלות. אני לא מצליח לראות התפתחות בדברים האלה, וזה אחד הדברים הקשים.
זה מאוד מתסכל, ואני מאוד מבינה אותך. ומצד שני, אם אנחנו לא נשמיע את הקולות האלה, אז מי ישמיע? בסוף זה יהפוך להיות הנורמה. אנחנו נתרגל, וזה אולי אחד הדברים שעוד יותר מדהיגים, שזה יהיה מצב קיים, כמו הטפטופים להזכירך שהיו מרצועת עזה אל יישובי העוטף, שפשוט התרגלנו. אז אנחנו מתרגלים לזה שתושבי קריית שמונה והצפון לא בבתיהם, ואנחנו מתרגלים לזה שיש לשם ירי, ובכל פעם שהם קצת מדרימים, אז אנחנו פתאום עוד פעם נרעשים, כי לכל השאר התרגלנו, אז אני מבינה אותך ואני מבינה את התסכול, אבל איזה אלטרנטיבה יש לנו?
אין לנו ברירה כנראה. אנחנו צריכים לעסוק בדברים שמטרידים את הציבור, שצריכים להטריד את ראשי המדינה, את ראשי הצבא.
עכשיו 5 בערב עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
האורחות והמפיקות שלנו, אפרת קורמן ושני רומנו, ואחראי על השידור שקד וולפין, ואנחנו מקבלים ידיעה, ממש כאילו תשובה לשוטר שלי, שתנועת נחלה מודיעה שאירוע קריאת איכה בדרישה לחידוש ההתיישבות בחבל עזה יתקיים בסמוך לחבל עזה ובאישור הצבא. שכוח, תודה רבה.
אתה רואה כמה כוח יש לשוטר הרע שלך, תראה כמה עברו, פחות מ-10 דקות וכבר שינית את המציאות.
פעם אמרו שפרק הזמן הקצר ביותר הניתן למדידה בפיזיקה זה בין שהאור מתחלף מצהוב לירוק עד שמצפצפים מאחוריך. עכשיו זה בין השוטר לתיקון. טוב, נתחיל לעבוד?
כן, קיבלנו זריקת דש מהמציאות, מה שנקרא, בדמות עדכון החדשות, וגם אנחנו נפתח לפחות עם מה שקורה בצד הביטחוני. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב איתנו. שלום אבי.
שלום,
ערב טוב.
מאיזו זירה אתה רוצה להתחיל?
מאיפה אתם רוצים להתחיל?
בוא נתחיל מהצפון. בלילה, לילה לא שקט, מתחים לנהריה ולאזור, ומשם נתקדם עם שעות היום.
קודם כל, תלוי באיזה צד את מסתכלת, לילה לא שקט. בתושבי נהריה היה לילה לא שקט. בתושבי בהירות ישנו טוב טוב בלילה, הם לא, אף אחד לא יראו אותם מהשינה.
אתה נשמע ביקורתי, מה?
חס וחלילה, אני...
אפילו לא בום אלכוהולי קטן.
אפילו לא בום אלכוהולי אחד לא יראה תושבי בהירות, הם ישנו טוב, תושבי נהריה. אנחנו ביטחון על מלא, אז אנחנו יכולים להתעורר גם באמצע הלילה, להרגיש בעיר עיר לבנה, לילה לבן. אז כן, זה עצוב מאוד, לצערנו הרב אנחנו רואים הסלמה בגבול הצפון, התושבים שם חוו לילה לא שקט, 30 טילים ירו לעבר נהריה והיישובים של מטה אשר, גם בחלק הצפוני וגם בחלק הדרומי של המועצה האזורית מטה אשר. אנחנו רואים שחיזבאללה מרחיב את טווח הירי, מרחיב את עוצמת הירי, אנחנו רואים גם שהוא יורד בורקנים לעבר קריית שמונה בסוף שבוע, וזה מטריד מאוד את, למשל את גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, שדיבר איתי היום ואמר לי, תשמע, אני ממש מוטרד, כי כאן זה כבר סיפור אחר, אם נוחת לי בתוך העיר. זה מידת הרס אחרת, זה מידת פגיעה אחרת וסיוט מבחינתו. ומעבר לכל זה, אנחנו רואים בסוף את החוסר לימה של התגובה. זאת אומרת, חיזבאללה מסלים, צהל ממשיך לנסות ולקטוש, אבל זה לא באותה לימה, הוא לא יותר איזושהי משוואה חדשה שאומר, תקשיב, חצית את נהריה, זה לא עובר. הרי ראינו שבוע שעבר שנהרג תושב בנהריה, 19 נפצעו משיגור כדבאמים, נכון שזה היה ירי של טיל תמיר שהפתיע ופגע באותו קבוצת אזרחים, אבל זה היינוח, הגורם הוא של הכדבאם.
מה אומרים לך בצבא? שמחכים למהלומה של החיזבאללה וכל טיל כזה אומרים, זה עוד לא זה, זה עוד לא זה, זה עוד לא זה?
גם איך יודעים שזה לא זה אגב? כאילו יש איזה מפרט שאנחנו אומרים לחכות לו ואז לדעת שזה הגיע?
תראו, צריכים להיות גם הגונים עם הצבא. הידיים של הצבא קשורות לאחור. הדרג המדיני מסרס את הקצינים בפיקוד צפון, לא נותן להם לעבוד בצורה מלאה. לא מאפשר להם בעצם. הרי בסופו של דבר כולנו רואים את העניין הזה. שהדרג המדיני לא מאפשר את הזירה הצפונית להפוך לזירה מרכזית. ולא רק שהוא לא מאפשר את זה, הוא גם מגביל את הקצינים בפעולות שהם לא יסלימו בכדי זירה ראשית.
ורבין אמר את זה, אלוף פיקוד צפון אמר את זה במפורש בשבוע שעבר. אם זה היה תלוי בו, המצב היה אחר.
היה אחרת. אז צריכים להיות הגונים. בסופו של דבר, מקבלי החלטות יושבים בירושלים, וממשלת ישראל עסוקה כנראה בדברים אחרים יותר חשובים, מה שראה קורה בצפון. וזה בסדר, זה סדרה עדיפות שהממשלה קבעה, וזה זכותה.
לא, גם גלנט לא חושב שאפשר עכשיו לעשות מה שיכולנו לעשות, והוא המליץ לעשות ב-11 באוקטובר. הוא אמר גם את זה היום.
כן, אבל גם הוא אמר את זה בתוספת. הוא אמר שאנחנו צריכים לגמור כבר את הסיפור של עזה, ואנחנו צריכים להגיע עכשיו להסכם להחזרת חטופים, כדי לאפשר לנו להוציא כוחות מעזה, ולשלוח אותם צפונה כדי לבצע את הלחימה בצפון. אם הצפון לא יירגע בעקבות ההסכם הזה. זה צריך גם להוסיף את הניואנס הזה שגלנט אמר, ואני לא עכשיו שופט בין גלנט לבין ביבי מי יותר חכם ומי יותר צודק ומי יותר יפה, אבל אני חושב שהציבור צריך להבין שהתמונה פה היא קודם כל מה שקורה בצפון היא באחריות ממשלת ישראל. לא של אף אחד אחר.
אבי, הייתה הערכה לפחות בהתחלה שכל מה שקורה בצפון עם חיזבאללה קשור למלחמה בעזה, ושאם תיגמר המלחמה בעזה בדרום, אז גם בצפון הכל יהיה שקט. זה עדיין אותו מצב, או שזה כבר לא קשור בכלל שם, שכבר עברנו את הגבול הזה?
לא, כרגע זה עדיין קשור, כי בסופו של דבר נסראללה גם קושר את עצמו למה שקורה בעזה, והוא אומר, הוא מחבר קו ישיר בין מה שקורה לעזה לבין מה שקורה בצפון. אבל גם אם בסופו של דבר נסראללה יחליט שהוא ממשיך את הלחימה, כשצהל לא יעשה את הפעולה העצימה בעזה, יהיה לצהל מספיק כוחות להעביר לטובת הצפון, להפוך את הצפון לזירה ראשית ולא משנית כמו שהוא היום, ולהילחם בעוצמה מול חיזבאללה עם כל מה שמשתמע מהעניין הזה. ואני חושב שפה בסופו של דבר, אחרי 10 חודשים, אולי 10 חודשים ויותר, ממשלת ישראל צריכה לבוא ולקבל החלטה. אם היא ויתרה על הצפון, זה גם בסדר, אבל שהיא תגיד שהיא ויתרה על הצפון. היא לא יכולה להגיד אני מחזיקה חבל ארץ, אבל בעצם בפועל לא מחזיקה חבל ארץ. אני מאפשרת התדרדרות של ההרחבה של החבל ארץ הנטוש הזה לעוד אזורים, כמו הגליל המערבי, ברכה אקו, או לא. זה בסופו של דבר בהחלטה של הממשלה. היא צריכה לבוא ולהחליט ולהגיד מה היא רוצה, ולהציג את זה לציבור שלה. וזה לא עושים, וחבל.
כן, גורמים המזדהים כקצינים בצהל, בלי ציטוט מדויק ובלי ייחוס מדויק, מזהירים שאיום החדירה הקרקעית בגבול הצפון ממשי יותר מתמיד. יותר מאשר ב-8 באוקטובר? יותר מאשר ב-11 באוקטובר? מה זה יותר מתמיד?
אז קודם כל ב-11 באוקטובר ו-8 באוקטובר במקרה הייתי בצפון כלוחם, כחובש במילואים, ואני יכול להגיד לך שצהל מיד נערך ב-7 באוקטובר.
נכון,
והוא עדיין ערוך?
הוא עדיין ערוך, אבל אני מניח שגם הצד השני יכול להכין, שוב, השאלה, גם כשאנחנו לוקחים, סליחה שאני כותע את עצמי, אבל גם כשאנחנו לוקחים את האיום הזה, אריה, ואנחנו בוחנים אותו, האם אנחנו בוחנים על איום מסיבי של אלפי כוחות רדואן שחודרים פנימה לשטח ישראל, זה תרחיש אחד, או אנחנו מדברים על כמה חוליות שיכנסו דרך מנהרה, או דרך איזשהו ודי בעוקף אל קרקע שיש בגבול הצפון, ויגיעו ליישוב או שתיים, יקחו בני ערובה בבניין אחד או שתיים, ויעשו פעולת מכוח ופעולת ראווה. זה שתי דברים שונים, ועם שתי תרחישים שונים. והשאלה, למה התכוונו החבר'ה שדיברו? אני מניח שלגבי הגרסה השנייה, יש יכולת כזאת לחיזבאללה להחדיר בסופו של דבר, חולי הרגע כבר ניסה, ב-11 באוקטובר ובאזורים נוספים, היו 2-3 מקרים כאלה שהם ניסו במהלך אוקטובר, הם נבלמו על ידי צהל, זה היה בחטיבה 300, ומאז הם לא נבלמו
אותם. בוא נקווה שאף אחד מהתרחישים האלה לא יקרו. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת, ומהיד אנחנו שווים.
הבטחת פרסומת אחת, והייתה פרסומת אחת.
הייתה אחת. שלום וערב טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, יושב ראש מבטחי, פורום מפקדים לאומי, ולשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך.
שלום, ערב
ערב תשעה באב. גם, אני חושב שגם בערב תשעה באב, לפני שנכנס הצום, מותר להגיד ערב טוב, כי אנחנו מקווים שיהיה ערב טוב.
זה... מותר להגיד, גם אחר כך אסור ללמוד תורה, אבל שאר הדברים מותרים.
כן, אני מכיר מישהו שמקיים קריאת איכה, אבל הקפיד להודיע שהם עולים לגג בבית השיבה, בית השיבה בצפון ירושלים, ואם הם לא יראו שבית המקדש ירד על הר הבית והגיע משיח, אז הם יתפללו מנחה ומעריב ויקראו קינות. הם לא מודיעים על זה מראש. אבל אולי נתחיל במה שסיים אבי אשכנזי, ההזהרה העמומה הזאת של קצינים בצבא שייתכן כיבוש יישובים בצפון. מאיפה זה בא פתאום?
מאיפה זה בא? אני חושב
שזה... אחרי שאמרו לנו 10 חודשים שאנחנו ארוכים ועוד יותר ארוכים והכי חזקים בהגנה ועוד יותר בהתקפה, פתאום כיבוש יישובים?
אני חושב שזה בא ממה? מראש ריק בעיקר. כלומר, יש, לא יודע, אני, כשהייתי ילד קטן, דודה שולה לימדה אותי שלא כל מה שחושבים צריך להגיד ולא כל מה שאומרים צריך לכתוב.
זה נשמע לך לא מבוסס? זה נשמע לך כמו איזושהי שמועה, לא משהו שאנחנו צריכים עכשיו באמת להילחץ ממנו?
זה נראה לי מיותר לגמרי, להערך צריך, להערך לפי אפשרויות ותרחישים צריך, לומר דבר כזה לרוב האנשים, אין להם מה לעשות עם זה, חוץ מלדאוג, אז זה מיותר.
טוב.
אז בוא נשאר בדריכות, אולי משהו שאנחנו כן יודעים שפורסם, הנחיה לאנשי הקבע בחיל האוויר, להישאר קרובים, סוג של עוצר יציאות, יש הערכות מאוד מאוד גדולה לתקיפה שאמורה, מתישהו כנראה להגיע מאיראן, היו דיבורים על ערב תשעה באב, לקחת איזשהו תאריך סמלי, יש תחושה של כוננות צי.
כן, מה השאלה? השיחה הזאת מתחילה לא טוב, בוא נאמר כך. ברור שבמצב הזה, במצב של מלחמה, אז צריך לעשות כמובן להשאיר, אני חושב שבכלל אין מקום שאנשים שיש להם תפקידים ודאי לא בצבא, אז ייסו עכשיו לחוץ לארץ, או ייסו בכלל לחופשה.
מזל שגם ככה כל החברות מבטלות, אז זה גם ככה יקשה עליהם לטוס.
ועדיין.
יותר מקשה לחזור גם כן. אבל ברצינות, עכשיו כך. יש סיבות שונות ואפשרויות שונות להתפתחות של המצב הנוכחי, וצריך להערך עונה, כפי שראינו בימים האחרונים, גם ביהודה ושומרון בקעת הירדן, שאנחנו סך הכל בדי הצלחה מצליחים להחזיק את המכסה מעל הדוד הרותח, אז יש סכנות ויש פיגועים, ומכאן בואו נלך לדברים קונקרטיים ושאלות קונקרטיות.
אז דברים קונקרטיים זה למשל, אומרים שהרמטכ"ל שוקל להקים אוגדה חדשה שתשלוט בגבול עם ירדן. יש בזה צורך? זה יכול לעזור?
כן, אבל בסך הכל ממה שקורה בבקעת הירדן ובערבה, אני מזכיר, הגבול הארוך ביותר שלנו, והרבה שנים הוא גם היה הגבול השקט ביותר. הירדנים הצליחו לסוב והצליחו לעצור את גם מסתננויות וחדירות ומסתננים, גם אם זה מתחיל עם סמים וביקוש עבודה, אז זה ממשיך בהברחת נשק והופך להיות לפיגועים, זאת אומרת שגם מחבלים, והיום יש מספיק מכל הקשת, מהמיליציות בעיראק, יש חוטים, יש הרבה כאלה שיכולים להסתנן ולגרום נזק. אחד הדברים הוא גם הנושא הארגוני, זאת אומרת יש לפני זה דרך אגב, להפעיל יותר סדק, יותר כוח, יותר מחסומים מדלגים לטעמי, לאור הפיגוע שהיה ביד צומת הבקעה. אני חושב שאין לאורך הגבול הזה מספיק מקמים כאלה שמגלים בני אדם, ויש דברים שונים לעשות. בצד הארגוני,
הדבר הבולט ביותר הוא שחטיבת הבקעה היא פרוסה על שטח גדול מדי. מים המלח עד מבוא חמה שם, עד חמת גדר.
פעם זה היה שתי חטיבות, היה גם חטיבת צמח.
נכון.
כשאני הייתי רופא חטיבתי בבקעה, היה עוד חתמר.
נכון. אז זה הדבר הבולט ביותר. יש הייתה, וגם הוגמר בדרום, למתוח אותו על כל הקו הזה, זה לא הייתי עושה, ולו בגלל שיש לך למשל את תהילת, שהיא סוגיה מאוד חשובה, ויכולה להיות מאוד פגיעה, אבל בכל מקרה מאוד מאוד חיונית מבחינתנו, וגם זה לא שחסרים מפקדים מלמעלה, זה לרוב בדברים כאלה חסרים כוחות ואמצעים מלמטה, ולכן הייתי מחזיר את שני החתמרים בבקעה, ומצמצם את האוגדה הדרומית מים המלח עד אילת. אבל כמובן שזה נושא ככה מקצועי כזה מדי מכדי לדון בו ברדיו, אבל לפחות אני
שמח
שיש להם את המודעות לזה.
זהו, השאלה אם זה אומר שהמתכ"ל מבין עכשיו ש-4,000 מסתננים בתוך חודשים אחדים, והמאמצים של האיראנים להבריח נשק, אולי גם מיליציות, זה משהו שצריך להיערך מפניו אחרת ממה שעשינו עד עכשיו.
צריך גם צריך, אבל כפי שאמרתי, זה הוא לא הדבר העיקרי, הנושא הארגוני מלמעלה. אני מזכיר גם שחלק מהעניין הוא שצריך... שצריך במקומות האלה, באזורי הספר האלה, גם יותר התיישבות. ניקח למשל בקעת הירדן. בקעת הירדן יש קצת יותר מ-6,000 מתיישבים, זה כלום. צריך לפחות לשלש את זה. בכל בקעת הירדן, שאני אומר בקעת הירדן, אני מתכוון מים המלח עד חמת גדר, אין מלון אחד, אין מרכז מבקרים אחד. צריך לפתח את המקום הזה ולעשות ממנו הגבול המזרחי שלנו, יהיה קשה דיורה בהתחלה, כלומר סתם להכריז על סיפוח, אבל לספח אותו, לממש אותו דה פקטו, אפשר גם אפשר, וזה דבר שצריך לעשות אותו.
בגזרת יהודה ושומרון הרשת מוצפת סרטונים של כל מיני מצעדים של גדודי חללי אל-אקצה, שזה פתח עם טילי כתף בטולקרם. אנחנו עושים מספיק? אנחנו צריכים לעשות אחרת? משהו שקראו לו פעם חומת מגן באזורים האלה?
כרגע דבר
שיקשה
מאוד על הצבא לעשות אותו, ולא הייתי נותן לו את העדיפות הראשונה אחרי הזירה הדרומית והזירה הצפונית ובאפשרות זירת העומק, איראן. אבל מבחינת מוכנות להמשך, התשובה היא כן. כן במובן שמשל פיקוד מרכז צריך להיות מוכן להיכנס ולהפוך שטחים שקוראים להם A, שהם שבע ערים הגדולות ביהודה שומרון ובקעת הירדן, ובתנאים מסוימים להפוך אותה A ל-B, זאת אומרת ליצור מצב שאנחנו שולטים בשטח, אם זה מגיע למצב של איום קונקרטי והוא קיים. דבר שני, הזכרת נכון, דובר ברשות הפלסטינית. לרשות הפלסטינית יש בערך 40,000 מחזיקי נשק, בשמות שונים, משטרה, ביטחון פנימי וכו', בכל החלופות האלה, ו-40,000 רובים, ו-40,000 אנשים שיש להם רובים. הבעיה העיקרית היא לא רק האימפוטנטיות בהרבה דברים של הרשות הפלסטינית, וחוסר הרצון שלה להילחם במה שנתפס בעיניה ובצדק כעם שלה, היא שיש שם אהדה עצומה לחמאס. אם היו עושים היום בחירות ביהודה ושומרון בקעת הירדן, ואם הבחירות היו אמיתיות וכו', דעתי היה חמאס מקבל יותר מ-80%, כולל בתוך המשטרה הפלסטינית, ומדי פעם בפיגועים אנחנו באמת רואים שמשתתפים בהם, כולל בבקעה דרך אגב, אנשים של הרשות הפלסטינית, וזה באמת איום שלא רק צריך להיערך אליו, אלא בעיקר צריך להיות מוכנים לאפשרות שהדבר הזה יתפרץ.
האלוף דיין, בין כל הכובעים שלך, אתה גם נשיא ומייסד כנס דרות לחינוך וחברה, בערב אתם מקיימים את האירוע, הלילה לא לומדים תורה. ספר לנו על האירוע.
זה אירוע שהתחיל ב-1999, לפני 25 שנה, שלושה צעירים, לא אנחנו, מי היה שם גל נקדימון וארז אשל ואייל גור, וואלה, אני זוכר אפילו את השמות, הם עשו זה מין ערב בתל אביב, זה היה בעקבות המשבר החברתי וכולי, וה... מחלוקת הגדולה שהייתה בעקבות רצח רבין, זכרו לברכה. והם עשו אירוע אחד בתל אביב, אנחנו שהקמנו את כנס דרות, 2003, אימצנו את האירוע הזה, ובבת אחת הוא צמח ל-25 מקומות יישוב בארץ וכו'. הוא מתקיים היום בהרבה מאוד מקומות בארץ, דרך אגב חלק, אפילו עושים אותו עצמאית, וקוראים לו הלילה לא לומדים תורה, ואני, על זה אני אומר, הלוואי כל ישראל נביאים. ודבר חשוב מאוד, בגלל שבואו בינינו, האירוע הזה הוא מחוק בלוח השנה, מה שקוראים החילוני בישראל, למה? כי
חופש הגדול, לא לומדים בבית ספר.
בדיוק. אז מה יתחיל להגיד? חטא המרגלים וחורבן בית ראשון ושני וביתר וגירוש ספרד. ודרך אגב חלק מהאנשים מציינים את עקירת גוש קטיף על תת באב. ואני יכול לספר לכם שב-1934 ברל כצנלסון התפוצץ על תנועת נוער. קראו לה מחנות עולים, עוד קוראים לה.
ושהיא עזה
לטייל, ואז הם אמרו, אבל לא ידענו שזה
רע. אנחנו צריכים לסיים, אני מבין שבפגישות האלה של הלילה לא תורה ינסו לגשר, לדבר על אחדות.
על שיח, כן.
אנחנו נתנו לזה את הכותרת, יחד שבטי ישראל, סימן שאלה, סימן קריאה, אבל האמת היא שהמציאות בחרה לנו את הנושא, ואני באמת קורא לכל מי ש... הערב ומלא המקומות בילויים וזה לא פתוחים וכולי, תמצאו באזור שלכם מה עושים ותבואו, כי באמת תת באבו של כולנו.
האלוף עוזי דיין, תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה.
כל טוב.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לגיורא זלץ, ראש מועצה אזורית הגליל העליון, שלום לך.
שלום שלום, ערב טוב.
דיברנו קודם בפתיחת התוכנית שאנחנו מרגישים שהמצב סטטי, שלא משתנה, שאתה עולה ואתה צועק ואתה מדבר, ואנחנו חוזרים לאותה נקודה כל הזמן.
כל המצב הוא לא סטטי, במדינת ישראל בשבועיים האחרונים פתאום כולם מגלים שיש בצפון אויב שקוראים לו חיזבאללה, וממתינים לראות מה הוא יעשה ואיך הוא יפעל, אבל במדינה השנה, במדינת הצפון, יש פה מלחמה 10 חודשים, עם אזעקות, עם כתב"מים, עם טילים, עם מאות בתים הרוסים, עם עשרות אלפי דונמים שרופים, לצערי הרב, עם פצועים והרוגים, אזרחים וחיילים, עם 100,000 מפונים ו-200,000 אנשים שחיים כאן באזור המלחמה, כשצריך להבין שברמה הביטחונית, אני לא רוצה לחזור לדבר לממשלה, דיברתי מספיק על זה, אבל בנושא הביטחון, ככל שצהל פועל, וצהל פועל צריך לומר, אנחנו שומעים ורואים את זה יום יום ולילה לילה, במבחן התוצאה המצב ממש לא סטטי, במבחן התוצאה החיזבאללה מעצים לאורך ציר הזמן את הפעילות שלו, יורה יותר טילים, יותר רחוק, יותר מדויק, יותר קטלני, וכל זה קורה 3 שבועות לפני תחילה שנת הלימודים. אז המצב הוא לא סטטי, המצב הולך ומחמיר מיום ליום, כל יום אנחנו מעבדים עוד פיסה מהצפון, עוד כמה משפחות, עוד מערכת חינוך, עוד פגיעה כלכלית, ממש ממש לא סטטי.
בסטטי לא התכוונתי, התכוונתי בהתייחסות אליכם, כלומר התחושה היא שממשיכים לא לראות את הצפון ולא לספור את הצפון, אצלנו
לגמרי.
פה.
לגמרי, אני חושב שבאמת קשה להבין איך 10 חודשים ושבוע ממשלת ישראל עדיין לא מתחברה לכל ה... מה שקרה עד עכשיו, לא בתמיכה, בעזרה, לכלל התושבים, לא ליישוב כזה ואחר. וגם בנושא של הרווחה, של החינוך, גם הפתרונות החינוכיים שניתנה לנו כרגע, זה פתרונות שנעשו בעצם בלי שיח, בלי התייעצות, וכן הם פתרונות חלקיים עוד ולא טובים, חסר מיגון, חסר צוותים, במוצאות הזרועיות גם יש נסיעה מהיישוב לבתי הספר, בין 10 דקות לשעה, הירי והזרקות והכתבמים הם יומיומיות, כבר מזמן, לא בטווחים של 3-5 קילומטר, אלא בטווחים של 15, 20 ו-30, וזאת המציאות של חיינו, וכך אנחנו צריכים לגדל תינוקות, כך אנחנו צריכים לפתוח בתי ילדים, כך אנחנו צריכים לפתוח את שנת הלימודים הקרובה, וחייבים, חייבים למצוא איזשהו פתרון כזה או אחר, וחייבים לשים את הצפון על השולחן, גם ברמה של המדינה, התשובה והתמיכה בתושבים, אבל גם בנושא הביטחון. כרגע אין ממשלה ואין ביטחון.
גיורא, מה עוד אפשר לעשות שלא עשיתם? סליחה, אריה.
אני חושב שהשאלות האלה, אני גם שובד עם התושבים שלי, אני לא רוצה במקום כזה שאני נלחם ואני צועק ואני מבקש דברים שהם טריוויאליים. אני חושב שהמדינה, ואתם עושים באמת גם בשידור הזה עבודה טובה מאוד שאתם לפחות שמת על השולחן, אני לא חושב שאני צריך לעשות, שאנחנו צריכים לעשות, מה, רוצים שיהיה איציק סעידיאן, להבדיל אלף הבדלות, ראש רשות, מישהו צריך להציץ את עצמו בשביל שישימו אלינו לב, אסור להיות במקומות האלה, ואני חושב שצריך להבין שהמלחמה, הפצצה של תשתיות אזרחיות, תשתיות צבאיות, חיסול בכירים ועוד ועוד דברים, אלו מטרה וזה לא אסטרטגיה. המטרה צריכה להיות הביתה חוזרים לגליל. מדינת ישראל חייבת להחזיר לנו את רמת הביטחון שנוכל לחזור לפה ומי שחי פה להישאר פה, וחייבת לצאת לנו, איתנו ביחד, תכונית כלכלית כזאת שנוכל להישאר פה. ושם צריך להיות, זאת המשימה, ושאלת אותי מה אני עוד יכול לעשות, אני באמת לא יודע, אני רק כן יודע, ואני מקווה שמתחילים להבין את זה לאט לאט, שהשאלה היא כבר לא אם לבית הצפון, כמה לבית הצפון, אנחנו היום במצב שכל יום שעובר פיסה נוספת מהצפון אנחנו מאבדים אותה, ויהיה קשה מאוד להחזיר, גם עכשיו מדובר על תהליך ארוך מאוד, אנחנו תושבי הצפון שחיים פה ולהתפנו ורוצים לחזור, יודעים מה לעשות, רוצים לחזור הביתה, אבל ממשלת ישראל, מדינת ישראל חייבת להיכנס לאירוע.
גיורא זלץ, אנחנו שומעים בעשרת החודשים האחרונים כמה צהל ערוך ומוכן בצפון. הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, קצינים בכירים, אומרים כל הזמן אנחנו ערוכים הכי טוב בעולם בהגנה, ועוד יותר טוב מזה בהתקפה, ותראו מה יהיה. היום אני שומע מקצינים בפיקוד צפון שאומרים שאיום החדירה הקרקעית בגבול הצפון, היום ממשי יותר מתמיד, ויכול להיות שכוח רדואן יכול לחדור ליישוב או למוצב בגבול. אתה ניסית לברר עם פיקוד צפון מה האמירה הזאת, אחרי כל האמירות שהכל הכי מוגן בעולם?
ישראל, אתה מכיר את הצבא לא פחות טוב ממני, למרות שגם אני הייתי קצין ומפקד בכיר. אני חושב שהצבא לא אומר שהוא מוכן ודרוך, כי מה שהצבא אומר שהוא מעדיף, הוא לא אומר שהוא לא יכול. שהוא מעדיף לא לפעול ביותר מחזית אחת, וצריך סדר עדיפויות בין הדרום לצפון, לשטחים. זה לא משדר עוצמה, וזה לא משדר חוסן. וודאי וודאי האמירות, כמו שאתה אומר, בימים האחרונים, על זה שלמרות הפעילות, גם האיום שחשבנו, שהצלחנו להרחיק אותו במידה מסוימת, זה את הכוח רדואן מהגבול, אז גם היום האיום הזה חזר, כמו שאתה אומר, על השולחן, ויחד עם הכתבמים, שלא יודעים איך לדודד אותם היום, ויחד עם הטילים, שכולם אומרים שאין 100% אפשרות לנטרל או להפיל, וככל מסה של הטילים תהיה יותר גדולה, אז גם אם באחוזים נפגע באותו אחוזים, אותם 5% שלא נפגע בהם, הם יהיו יותר ויותר הרסני ויותר קטלני, ולכן אני אומר, אנחנו במקום מאוד מאוד לא טוב, וכשהתושבים מסתכלים על זה ומקשיבים לזה, וצריכים לחשוב עם עצמם, במשפחה שלהם, עם הילדים שלהם, על עוד 3 שבועות שצריכים לחזור לשנת הלימודים, חלק הולך וגדל, של אלה שהתפנו בוודאי, אבל גם אלה שחיים פה, מקבל החלטות שאני באופן אישי אין לי שום ביקורת ושיפוט עליהם, אבל מאוד קשה לי איתן, ושם אנחנו נמצאים, והאמירות האלה שאתה כרגע ציינת, ואמירות אחרות, ולזה התכוונתי שאמרתי, כל יום מאבדים פיסה נוספת מהצפון, בהתיישבות, ברווחה, בחינוך, בכלכלה, כל יום שעובר מאבדים פיסה נוספת, וכל יום שעובר ללא פתרון, ללא שינוי מציאות, יהיה הרבה 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 יותר קשה להחזיר את המציאות אחורה, ומי שלא מבין שאין לנו מקום אחר להיות בו כמדינה. לא יהיה פה לא בלגיה, הולנד, ולא שום מערכת שחוצים אחרת. אנחנו נמצאים פה ונהיה פה כנראה עוד הרבה מאוד שנים במציאות קשה, מציאות ביטחונית לא פשוטה. אבל אין לנו מדינה אחרת, ומי שלא מבין את זה, אני לא יודע להסביר את זה, ואי אפשר...
הסברת את זה מצוין.
אי אפשר, כמדת ישראל תמשיך להתקיים, אם לא תהיה התיישבות אזרחית לא רגולותיה. זאת אמירה לא של מסגבם ומנרה וחניתה, זאת אמירה אסטרטגית של מדינת ישראל, ולכן המטרה היא הביתה, חוזרים לגליל. זאת המשימה, זאת המטרה, כל היתר זה אמצעים, אפשר להחליט אם משתמש גם כן או לא, אבל זאת המטרה וצריך להגיע אליה כמה שיותר מהר.
גיאור זאץ, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. אפרת פה איתנו באולפן עם דיווחי תנועה, שלום אפרת.
שלום,
שלום. ואנחנו אומרים ערב טוב לאוהד חמו, כתב לענייני ערבים של חדשות 12. שלום לך.
ערב מצוין, חברים.
תגיד אוהד, כמה פעמים בעשר דקות האחרונות אנשים שואלים אותך, נו, מתי זה קורה? מתי זה יקרה? מתי תוקפים? מתי... רק בעשר דקות האחרונות כמה פעמים זה קרה?
את שואלת באמת?
אני בטוחה שאתה מבין שלוש. אוקיי.
שלוש פעמים בעשר דקות, כן.
למה, הבטריה נגמרה לך?
עלה לשידור, הלך למקום שקט.
ירדתי מהאולפן לפני רבע שעה, משהו כזה, כן. ברבע שעה האחרונה, שלושה אנשים שונים, מתי זה קורה, האם זה הלילה, ספרו לנו לישון עם נעליים, האם זה נכון, והתשובה שלי בעשר דקות האחרונות, כמו בכל השנים עשר ימים האחרונים, זה אין לדעת, באמת אין לדעת. אנחנו יודעים שזה יהיה, אנחנו לא יודעים שום דבר מעבר לזה, לא את ההיקף, לא את התזמון, לא את המטרות, לא יודעים.
אז יש איזה חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה, אלי פייד, אולי אלי פייד, אני לא שמעתי עליו, אבל אולי זה רק אני, הוא איש חשוב,
הוא שמע עליך,
או שהוא מהירקתיים של הפרלמנט, ומה שהוא אומר לו באמת מעניין.
על איזה אמירה אתה מדבר אבל?
אני מדבר על זה שארצות הברית צריכה ללחוץ על ישראל ולא עליהם, ושפחות או יותר קלה ונחרצה עם אימם לנקום, אבל הם יגידו לנו מתי ואיך.
אז האמת שהוא אמר, הוא דיבר, והיה עוד בכיר של חיזבאללה ביממה האחרונה שדיבר, ובכלל צריך לומר שחיזבאללה אמנם לא דיבר יותר מדי, הוא לא דיבר את עצמו לדעת כמו האיראנים בשבוע וחצי האחרונים, ובכל זאת, ברור לחלוטין שחיזבאללה יגיב. דובריו אומרים את זה, אנשים מוכרים אומרים את זה, חשובים יותר אומרים את זה, והם אומרים שני דברים. הם אומרים קודם כל, ישראל נמצאת, ואני מצטט, במצב של פאניקה, חרדה ובפחד, שזה חלק מהנקמה. אבל, וממשיכים את המשפט, הנקמה תהיה משמעותית יותר, היא תבוא ממש במידה מדויקת לחיסול של פועד שוקו, עם כל המשמעות שלו, פגיעה בדחייה. אני רוצה להזכיר לכם, חיזבאללה הדגיש מאוד את הסיפור של שבעה הרוגים אזרחים שהיו שם, הטענה שלהם הייתה ישראל לא בוחלת להרוג אזרחים, אנחנו מכירים את האובססיה של נסראללה עם כל מי שקשור למשוואות וכיוצא בזה, כך שברור לי לחלוטין שהתגובה תגיע. גם משם וגם מאיראן אגב. הסיפור עם איראן הוא קצת בעיניי לפחות פחות מדאיג, בטח ובטח לנוכח העובדה שיש פה באמת קואליציה גדולה ומשמעותית שעומדת לצידה של ישראל. כוח האש של חיזבאללה הוא אחר לחלוטין מזה האיראני. המהירות, העובדה שישראל פה עומדת לבד, כלומר ההגנה האווירית הישראלית לבדה, האמריקאים לא נמצאים לפחות בגזרה של חיזבאללה, ולכן זה הופך את האירוע הזה עם חיזבאללה בעיניי להרבה יותר אקוטי ומשמעותי.
אבל יכול להיות שזאת תהיה איזושהי מתקפה משולבת, אלא לאיראן לא חסרים פרוקסים כדי להוציא לפועל את הדברים.
היא תהיה בוודאות מתקפה מתואמת, את זה אנחנו יודעים. האם היא תהיה משולבת או שמה בנפרד, זה אף אחד לא יודע, לפחות אני לא יודע, נדמה לי שגם עמיתי לא. למה אני אומר שהיא מתואמת? משום שיום לאחר חיסול של הנייה, אנחנו כבר שמענו והתבשרנו על ההקמה של חמל משותף בטהרן, היו שם נציגים של חיזבאללה, של החותים, של המיליציות השיעיות בעיראק, ובסוריה, בעיקר בעיראק כמובן, והטענה הייתה שמשם בעצם הם ינהלו הכל, קודם כל הם יתאמו. אז כן, השיח הזה קיים בין כולן, מי שמנצחת על הקונצרט הזה זה כמובן האיראנים, אבל אין המשמעות בהכרח שאנחנו נראה תגובה משותפת, ממש לא, אנחנו לא יודעים, שוב אני אגיד, חברים, כמות השמועות ששמענו בימים האחרונים, בשבוע וחצי האחרונים, היא באמת איומה. אני רוצה לומר משהו, קשה להגיד את זה בהקשר הזה, כי אנשים באמת חוששים, ואחרי השבעה באוקטובר גם אפשר להבין מדוע. אבל אני באמת חושב שאנחנו צריכים להיות רגועים יותר אולי. יש פה צבא חזק, ויש פה צבא טוב, ויש פה מערכות טובות, ואנחנו מנוסים להיכנס למקלטים. ונכון שזה אירוע אחר, בסדר גודל אחר, אבל בכל זאת אני חושב שבאמת העובדה ש, 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 העובדה שהצבא יחד עם קואליציה שלמה עומדים שמאחורי, מאחורי ההגנה של מדינת ישראל, נאמר זאת כך, היא צריכה להרגיע אותנו, והלוואי וכל מי שמאזין לכם ולנו עכשיו ושומע את זה, אולי יכול קצת לקחת נחמה מהדבר הזה. אולי.
יש לי שאלה טיפה קצת כללית על, על פרשנות לענייני ערבים. כשמישהו אומר שסינואר מתכוון או שנסראללה מתכוון, הוא באמת יודע?
לא באמת. לא באמת. אריה, תשמע, אנחנו כבר 10 חודשים מנסים להיכנס לראשים שלהם. בסוף בוא נבין את הבעייתיות. מה הבעייתיות עם הניסיון להבין מה קורה עכשיו עם התגובה האיראנית של חיזבאללה? הבעיה היא שזה מתקבל, זו החלטה שמתקבלת אצל 2 או 3 אנשים, בסך הכל. ולא לי ולא לך ולא לאחרים, יש נגישות לבאמת הבנה של דרג מקבלי החלטות.
לכן שאלתי.
השאלה שלך היא מצוינת, וכך גם לגבי סינואר, רוצה, לא רוצה, אתה יודע, כל כך הרבה טילי טילים של פרשנות, אפשר להניח דברים. אני חושב שאם למדנו משהו באמת בשבעה באוקטובר, זה קצת שיעור בצניעות ושיעור בקושי בלהיכנס לתוך ראשים.
כן, שההיגיון שלנו זה לא ההיגיון שלו.
נכון, נכון. אני מסכים, אני מסכים.
טוב, אתה, האמת, הצלחת להרגיע קצת, וזה... בפעם הבאה שאני אהיה בלחץ, אני מתקשרת אליך שתרגיע. בסדר?
נדמה שיש לך מספר, שחופשי הכל.
יש לי עוד שאלה ביחס לירדן. אנחנו שומעים על הסתננות משמעותית, 4,000 מסתננים, אני לא יודע איך ספרו את זה, מגבול ירדן בחודשים האחרונים, ויכול להיות שאחת הזירות שאיראן מתכננת לנו זה באמת משם?
לא יכול להיות, אלא בטוח. איראן מזהה את ירדן כבר די מזמן האמת, כבטן רכה, כמדינה עם שלטון יחסית חלש, כמדינה שאפשר לפעול בה, כי היא מוקפת באמת בעיראק ובסוריה, ששתיהן יש פעילות מאוד משמעותית של כוח אל קודש שמשמעות המהפכה ושל המיליציות. ולכן מה שאנחנו רואים בחודשים, הרבה חודשים האחרונים, זה ניסיונות שחלקם מצליחים אגב להבריח למשל נשק שובר שוויון פנימה לתוך ירדן, ומשם הוא הולך לשני מקומות, או לאמן בניסיון באמת לבצע פיגועים וכיוצא בזה, או נכנס דרך גבול המזרחי שלנו, דרך הבקעה בדרך כלל לצפון הגדה, לאזור השומרון, ומשם בדרך כלל נצקה ככה באזורים שכם, ג'נין, טול כרם וכו'. חלק מהנשק הזה הוא צריך להטריד אותי ואותכם מאוד. נשק שובר שוויון, אנחנו כבר רואים לפחות בחלק מהמערכות שצהל מנהל, או הקרבות שצהל מנהל שם במחנה טול כרם ומחנה ג'נין, אנחנו רואים את הדבר הזה, אבל מה שתיארתי עכשיו זה זעיר אנפין, כי הרעיון המסדר של האיראנים הוא שבאמת זו חזית שעשויה מבחינתם להתפרק. אגב, מי שעוד פעיל שם מאוד זה לאנשי חמאס בירדן, ולכן יש פה באמת משהו שיתוף פעולה חמאסי-איראני בניסיון ממש לחדור דרך הגבול הירדני, לערער את היציבות שם של הממלכה, ומשם הדרך לישראל פתוחה. מקווה שלא הלחצתי יותר מדרך.
לא, חזרנו. יכולנו קודם לסיים בנימה אופטימית, אבל מה צריך להסתכל על המציאות כמו שהיא. תודה רבה לך, אוהד.
אוהד חמו, כתב לי ענייני ערבים חדשות 12, תודה רבה.
נגב טוב להתראות.
נצא להפסקה קצרה, מיד אחר כך נחזור.
פרסומות. שלום לרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון צוהר.
שלום, שלום.
ערב 9 באב, זה תמיד ערב שבו אנחנו מתכנסים ומדברים, גם על שנאת חינם וגם על אהבת חינם, יש מעגלי שיח, אנשים יושבים ומדברים, חבל רק שנזכרים רק ב9 באב.
כן, האמת היא שזה, קודם כל יותר טוב שנזכרים ב9 באב, מאשר לא עוסקים בזה בכלל, אבל הרבה פעמים אנחנו נזכרים בזה קצת יותר מדי מאוחר. והאמת היא שעדיין לרובנו אנחנו לא מספיק מפנימים ומטמיעים את זה בתוכנו, שהמחלוקות בינינו הורסות את החוסן הפנימי שלנו. אחד מחכמי ישראל אמר לפני 200 שנה, הוא אמר, למה הגלות השנייה, הרי היה גלות בית ראשון וגלות בית שני. בית ראשון חזרו אחרי 70 שנה וגלות בית שני חזרו אחרי 2,000 שנה. והוא אמר, בבית ראשון היה מאוד ברור מה היה הקלקול, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולכן היה גם קל יחסית לתקן את זה. בבית שני לא נתגלה האבון. שואלים כולם מה זה לא נתגלה האבון, כולם יודעים שהאבון היה שנאת חינם. כן, אומר אותו חכם רבי יונתן אייבשיץ, הוא אומר, לא נתגלה האבון, אנשים לא מפנימים את זה שזה באמת אבון. כלומר, אנשים חושבים שאהבת חינם או שנאת חינם זה לוקסוס, זה משהו בשביל פשרנים, זה משהו בשביל נחמדות, אבל הם לא רואים את זה באמת כמחלה נורא. לחכמנו זה ברור, ההצלחה והכישלון של עם ישראל לדורותיו תלויים ונעוצים בדבר הזה בלבד. צבאותיו של דוד, אומרים חכמים, היו מפסידים במלחמות כשהייתה ביניהם דילטוריה, כשהייתה ביניהם מחלוקות ורכילות ולשון הרע, וצבאותיו של אחאב שהיה עובד עבודה זרה היו נוצחים בגלל שלא הייתה בהם דילטוריה. לחכמים הקשר בין השנאה הפנימית והאיבה הפנימית לבין ההצלחה מול האויב החיצוני הוא חד משמעי. לנו כחברה אנחנו לא ממש מאמינים בזה.
הלילה ידברו הרבה על, במעגלי שיח שונים, ידברו על הצורך באחדות וחשיבות האחדות והאחדות שמתקיימת בשדה הקרב בין הלוחמים. אולי קשה לכפות אחדות, אבל אפשר לשכנע להפסיק את השסע, להפסיק את ההסתה.
כן. אני אגיד לך, קודם כל, אני רוצה לומר שקולות האחדות שבאים מדי פעם ומתעוררים מהחזית, ומכל מיני מקומות אחרים, אני מאמין אגב שרוב מוחלט של החברה הישראלית נמצאת שם. אבל יש לי הרגשה שפעמים לא מעטות, אנחנו מעצימים ונותנים מיקרופון ומחזקים דווקא את הקולות של הקצוות, משני הצדדים. כי אולי זה פחות מוכר, אולי זה פחות צבעוני, אולי זה פחות מעניין קצת. לראות אנשים שנמצאים בנכונות לוותר האחד השני, הרבה יותר משעמם מאשר לראות את האנשים שיורקים אש וגופרית אחד על השני. אני חושב שברוב החברה הישראלית אין שסע. רוב החברה הישראלית גם בקרב, אבל לא רק בקרב. אני הולך ברחובות, אני פוגש המון המון קבוצות של אנשים, דתיים וחילוניים, ובכל מקום אני רואה את הצמה ואת הכניעה הזאת לחיבור ולנכונות גם לוותר על על ההבדלים. תראה, אפילו שבוע שעבר אתם משדרים מתל אביב, קחו את הסיפור, ואני לא הולך להיכנס עכשיו, ערב תשעה באב, להחלטה של עיריית תל אביב. אבל ההחלטה מאוד מאוד בעייתית, בהקשר של תפילות במרחב הציבורי. אבל אחד הדברים היפים היה לראות, שאנשים מימין ומשמאל, דתיים וחילוניים, שהם מייצגים, אני חושב, 70% או 80% מהחברה הישראלית, אמרו, חברים, מגיע לנו יותר. נניח שהעירייה צודקת, שהיא פוחדת, שיהיו מריבות. אנחנו לא יכול להיות שאנחנו ב... 2024, אחרי השבעה לאוקטובר, לא נוכל להכיל האחד את השני ליום אחד בשנה. לא מתקבל על הדעת, ולכן מכל הקצוות עלו הקולות לחפש פתרון כדי שתנוח דעתם של הצדדים השונים הניצים. אני מאמין שהרוב נמצא שם.
מבחינה זאת, מצבנו בערב תשעה באב הזה יותר טוב מאשר לפני שנה? כלומר, המלחמה עשתה משהו בכיוון הזה?
אני חושב שאנחנו נמצאים בשתי תנועות, שוב, אני לא סטטיסטיקאי, אני חושב שאנחנו נמצאים בשתי תנועות הפוכות. בתנועה אחת, זה בתנועה איפה שהציבור נמצא, רוב הציבור נמצא ברצון להסכים וברצון לוותר וברצון להיות ביחד. מהצד השני, בקצוות, מימין ומשמאל, אנחנו חזרנו לשישה באוקטובר על סטרואידים. זאת אומרת, כל אחד מקצוות רואה בצד השני אויב שהוא כמעט מסוכן כמו האויב החיצוני, וזה נורא והיום. זאת אומרת, אם אתה רק שומע את שמעת לפני שעה רק את הדיאלוגים של ראש הממשלה ושר הביטחון על איך כל אחד רואה את השני, ואחד אומר, תשמע, אתה משרת בעצם את האינטרסים של האויבים החיצוניים. אני באמת לא נכנס לוויכוח מי צודק ומי לא, אבל עצם השפה הזאת היא שפה, וזה עוד אנשים שהם המנהיגים הבכירים, רק לדמיין איך אנשים ברבדים נמוכים יותר באוכלוסייה, איך הם מדברים אחד אל השני. שם השיח חזר להיות אלים וקשה מאוד.
כן, אנחנו מקווים שנצליח למצוא את האחדות בינינו, ולא רק כשאנחנו נדרשים להתאחד מול אויב משותף, אלא גם בימים של תקווה, ואמן גם בימים של שלום.
אמן, אמן, ומי ייתן, ובאמת הקול המרכזי של רוב מוחלט של העם, אני מאמין, יישמע יותר וגם יהיה נוכח יותר בעשייה ובהוויה הציבורית והפוליטית שלנו.
הרב דוד סטאר, יושב ראש ארגון צוהר, תודה לך.
תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו היום אפרת קורמן ושני רומנו, אחרי לשידור היה שקט וולפין, אורחי הדיגיטל גיא רביב, אחי אדלוק ורעות מתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף, ואנחנו ניפרד מכם וברקע כבר שומעים את רונה קנן שרה את אלי ציון והריה, פיוט קינה לתשעה באב, בין מאות שנים, מחברו לא ידוע אבל נוגע בלב. תודה לכם.
תודה אריה.
באשמצון הדריה ועל ביעת מחרפי אל בתוך מקדש חדריה עלי גלות משרתי אל נעים משיר זמריה ועל אשר שופך כמו מימי